כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
העיר במהדורה המרכזית, מתיחות בין ראש הממשלה נתניהו לראש העיר ירושלים. ברקת מוחה על מינויו של זאב אלקין לשר לענייני ירושלים, לאחר שנתניהו הבטיח לו כי ישאיר את המשרד בידיו. בהודעה רשמית כתב ברקת כי נתניהו פועל על פי שיקולים פוליטיים צרים, אך מקורביו שומעים ממנו היום התבטאויות חריפות יותר על ראש הממשלה. חברי מועצת הרבנות הראשית מעכבים את הערכת כהונתו של הרב שלמה רסקין, רבה של אפרת, שהגיע לגיל 75. חלק מהרבנים טוענים כי הרב רסקין עשה יד אחת עם חבר הכנסת שטרן בסוגיית חוק הגיור, וכי הוא מסרב להישמע על החלטות מועצת הרבנות הראשית. הרב רסקין פנה לבגץ. שופטת בית המשפט השלום בירושלים קיבלה את בקשת המשטרה ואסרה על אהרון רמתי לנהל מוסד חינוכי. נאסר על המשיב לנהל במישרין ובעקיפין מדרשה או כל מוסד חינוכי אחר למשך 70 יום או עד הגשת כתב האישום. גם כך היא כותבת, יוכל רמתי אחר כך לחנך רק גברים ולא נשים. בניית מתחם הספורטק בירושלים ממשיך לעורר התנגדות בקרב רבני העיר. ראשי המנהלים הקהילתיים טענו בפני מנכ״ל העירייה כי המתחם עלול להביא לחילולי שבת המוניים בתוככי השכונות החרדיות בצפון ירושלים. גם על מזג האוויר, מחר צפוי להיות חום קיצוני, שרב כבד ברחבי הארץ, בחברת החשמל נערכים. בהמשך נביא עוד פרטים. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדיאור, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. בתוך הרכבת הקואליציה, חלק מההסכמים הקואליציונים עסקו בסוגיית הגיור. הקרב שמנהל את הרבנות הראשית נגד מערכת המשפט ובכלל החלטת הממשלה כתוצאה מביטולו של חוק שטרן בנושא הגיור. המלחמה הזו עדיין נמצאת בעיצומה, והיום שוב פרשייה שמעצימה את נושא הגיור מחדש. הרב שלמה רסקין, רבה של אפרת, הגיע לגיל 75 ואמור לקבל הערכה שכל רב מקבל עד גיל 80, אבל פה מועצת הרבנות הראשית מסרבת לפי שעה להאריך את כהונתו, והכל בשל סוגיית הגיור. אנחנו נתחילה לנסה לעשות קצת סדר בדברים, מה אומר חוק הגיור, אם בכלל הוא קיים, מה אומרים הסכמים הקואליציונים, מה טוענת הרבנות הראשית. יאיר שרקי, חדשות ערוץ 2, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב, אבי.
בוא ננסה רגע לעשות סדר. הייתה הצעת חוק בקדנציה הקודמת של שטרן, שלא הצליחה להתקדם בכנסת, הובאה להחלטת ממשלה, מה שנקרא, ולא חוק בכנסת, כזו שיכולה ועשויה להשתנות. מרכיבים ממשלה חדשה ומכניסים כבר בפנים את ביטול ההחלטה הזו.
כן, מאוד קל לבטל, בגלל שזה באמת הצעת מחליטים, אז הממשלה החדשה יכולה להחליט משהו אחר, ולכן זה גם בעצם מה שאפשר יחסית בקלות שהצעת ההחלטה בממשלה תעבור פעם הקודמת. ומה שהיא אומרת בעצם זה שכל רב עיר רשמי במדינת ישראל, רב עיר מהרבנות, עם כושר והכל, יוכל להקים בית דין, מה שנקרא מושב גיור, ולגייר, בעצם לפתוח שוק חופשי של גיורים במסגרת האורתודוקסיה, במסגרת רבני הערים, הם יגיירו איש איש במקומו, בתקווה שזה יגרום לכך שגם תהיה תחרות ב, אתה יודע, בהסברת הפנים למתגיירים, בזירוז ההליך, וגם יהיה יותר מי שיגייר, אולי ככה גם הדברים יקרו בצורה יותר מהירה.
ואז מתחיל קרב חשאי כזה בין רוב הרבנים החרדיים לבין מיעוט של רבנים שחברים במועצת הרבנות הראשית, שהם רבנים דתיים לאומיים יותר פשרניים נקרא לזה, וטוענים נגדם שהם עושים יד אחת עם רבני צוהר, עם גורמים שונים, כדי לפתוח בערוץ גיור המוני, אולי קצת להקל בנושא הגיור, בניגוד לעמדה המחמירה יותר של הרבנים החרדיים. אני מבין שזו הסיטואציה שעכשיו מונעת את הערכת כהונתו של הרב רסקין.
נכון, תראה, יש קודם כל גם מחלוקת הלכתית שלא ניכנס אליה בשאלה למשל איך מתייחסים לגיור קטנים. האם צריך לחכות שיגדלו ואז לגייר אותם או שאפשר ובאלו תנאים. זה מחלוקת הלכתית ויש דעות לכאן ולכאן, ליברליות יותר מה שנקרא או מחמירות יותר והכל בסדר והכל לגיטימי. הרב ריסקין, רבה של אפרת, הגיע לגיל 75 ו... כולנו יודעים שרבנים שמגיעים לגיל 75 בדרך כלל מקבלים את הערכת הכהונה שלהם כמתחייב בחוק, די בקלות או אפילו באופן אוטומטי ממועצת הרבנות הראשית. אפילו רבנים שמצבם הבריאותי לא כל כך טוב, בטח הרב ריסקין שמצבו הבריאותי מסוין, הוא רב עיר מתפקד או רב עיירה מתפקד לחלוטין, אהוב בקהל שלו, מוכר שם היטב ופועל רבות בקרב, אתה יודע, יוצא ארצות הברית וכולי, באפרט שזו התנחלות בגוש עציון. והיה אך טבעי שהוא יקבל את הדבר הזה בזריזות. אלא שברבנות אומרים, הוא לא יגיש תפקסים בזמן, לא כל מיני דברים, לא יתייצב וכולי. כשאנחנו מסתכלים כמובן בהיסטוריה של יחסיו עם מועצת הרבנות הראשית, אז למשל יש פרוטוקול סתם שלפני שנה כמעט וחצי, שבה רואים איך הרב אברהם יוסף מציע לשלול גם מהרב סתיו, לא רק מהרב ריסקין, את תפקידו כרב עיר, הוא אומר, צריך לזמן אותו לדיון משמעתי, ולקחת ממנו איך הוא אומר דברים כאלה וכולי וכולי, הכל כמובן על הרקע המחלוקת העקרונית כן. ביחס לגיור.
בוא נאמר שגם היום בישיבה שהתקיימה היום במועצת הרבנות הראשית, מי שבעצם הוביל את הטון בצורה תקיפה נגד הרב ריסקין, הוא רבה של חולון הגאון הרב אברהם יוסף, שהתבטא במילים מאוד קשות, לפחות על פי המידע שיש לנו שהתקיים היום, מישהו רוצה להכחיש את זה מוזמן, אבל... אלו הם הדברים שאנחנו שומעים?
לציין, הישיבה התקיימה אתמול, אתמול, כן. הרב אברהם יוסף, אני שומע על עוד כל מיני גורמים במועצת הרבנות שהובילים את הקו הזה, כשמנגד יש כאלה שאומרים, יש מחלוקת הלכתית, אבל בסופו של דבר אין סיבה לקחת רב מכהן, וזה גם נקודה אבי שהיא חשובה להגיד, כי יש, אתה יודע, כאלה שקמים עכשיו במזדעקים, שס מגיע למשרד הדתות וכמה שהיא רוצה, וזה הרי צביעות. כמו שהבית היהודי רצתה למנות רבנים ציונים דתיים והתפארה מאוד בכל מינוי שהצליחה להעביר, הגיוני ומקובל ואך טבעי הוא ששף כשהיא מגיעה למוקדי המפתח, יתאמר לרבנים, תואמים את השקפת עולמה, בשביל זה עושים בחירות, בשביל זה יש מסע מתן קואליציוני, בשביל זה אריה דרעי יתעקש על תיק הדתות, וזה זכותו ואפילו חורתו כלפי הציבור שלו. אלא שכאן יש סיפור קצת אחר, זה לא מינוי רבנים תואמי השקפת שף, שזה בסדר גמור, אלא להעביר, להדיח בעצם רב מכהן מתפקידו, זה דבר שאנחנו יודעים שגם בהלכה הוא לא מאוד פשוט, לקחת רב מכהן ולמנות רב אחר תחתיו.
אוקיי, הסיפור הזה עומד נכון לעכשיו כאן, ימים יגידו לאן, האם בגץ באמת יתערב בעניין הזה בעקבות העתירה שתוגש לפתחו או שלא, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. יאיר שרקי, חדשות ערוץ 2, תודה לך.
תודה לך,
אבי, שורות טובות. שלום לרב שלמה ריסקין, רבה של אפרת. הרב ריסקין?
כן, שלום וברכה.
שלום, שלום. האם הרב, קודם כל, האם אתה מתכוון לעתור לבגץ?
אני באמת לא יודע מה יהיה, אני מקווה שלא יהיה צורך. אני מאוד מכבד את הרבנות הראשית, אני חושב שהם באמת לא מכירים אותי, אני פועל אך ורק הלכתית. ואני מקווה שזה לא יהיה כך.
מה שטוענים לפחות חלק מהרבנים, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, זה שאם אתה, הרב ריסקין, תבוא ותחתום על מסמך שבו אתה מתחייב לקבל את החלטות מועצת הרבנות הראשית ולפעול על פיהן, התוקף מינוי שלך יוארך מיידית.
מי שמעת את זה?
שמעתי מאנשי יודעי דבר.
אף אחד לא אמר לי את זה.
אתה מוכן לחתום על מכתב כזה שרוב רבני הערים בשלוש שנים האחרונות חותמים לפני הערכת מינוי?
תראה, אני מוכן לדבר על זה, לחשוב על זה, בוודאי אם זה לפי השולחן ערוך, אני הולך תמיד לפי השולחן ערוך.
כן, המטרה היא, שוב, אותם רבנים שמתנגדים...
לא, אם זאת השאלה, אני הולך לפי השולחן ערוך, זה נכון.
האם אתה תומך בהחלטות של מועצת הרבנות הראשית?
לפי איך שאני רואה את זה, אני חושב שאני עושה את זה. אז אני צריך...
גם בנושא גיור?
לשוחח איתם ולהגיד להם בדיוק... מה בעצם הגדרים?
גם בנושא גיור אתה מוכן לקבל את כל החלטות?
אני בהחלט גם בעיקר בנושא גיור. אני הולך לפי השולחן ערוך.
ולפי הרבנות הראשית?
ככה אני עושה היום.
כלומר, זה ברור, השולחן ערוך, אני מבין את ההצמדות למילה הזו.
היו לי שבעה בחורים מסין, שאין עם ציציות בחוץ, היו כל כך דתיים, והכל היה בסדר, ולגיור, ולקח להם שנתיים, והוציאו להם כל המץ, והרבה מהם היום אינם דתיים, מפני שזה לקח כל כך הרבה זמן.
כן, יש הרבה אנשים שהיום לא דתיים בגלל...
שומרי שבת לחלוטין לכל דבר.
כן. אי אפשר, אבל...
אז שוב אני אומר, אם זה לפי השולחן ערוך, אני מוכן בוודאי לחתום.
כן, אני בכוונה לא רוצה להיצמד למילה שולחן ערוך, ואני אסביר למה. כולנו הולכים בוודאי אחרי השולחן ערוך, פסיק אחר נקודה ואחר כל אות. אבל יש מועצת הרבנות הראשית שהיא, על פי החוק... אמורה לקבוע את הסמכויות ואת הגדרים של ההלכה במדינת ישראל. שיבוא רב מתוך הרבנות הראשית, שהוא רב עיר.
אני לא יודע, אני צריך לדבר על זה, אני צריך לראות מה... אני צריך להיות אמיתי, זאת אומרת...
בוא נשאל אותך, הרב ריסקין, כמה שאלות, לפחות ציבור המאזינים שלא גר באפרת ולא מכיר את הפעילות שלך, והוא גם לא משתייך לקהילות שונות שאתה בקשר איתם, אתה מינית בעבר רבניות?
אף פעם לא.
לא.
אני לא משתמש בזה, לא משתמש בשם כזה. אני, יש, ועכשיו אני צריך, אני באמת לא רוצה, אני מאמין, ואתם צריכים לדעת, שאישה שהיא לומדת, ויודעת הלכות, יכולה לסוק. זה לפי רבק שדרון, אחד מרבנים הראשיים לשעבר, לישון לציון, סמכי בבניין אב, בתשובות שלו.
כלומר, מבחינתך כבוד הרב.
אני לא קורא אישה בשם רב, או רבה, או דבר שכזה.
נעזוב רגע את התואר. יש מושג של פוסקת הלכות?
יש מושג של מורות הוראה, כן.
בעניינים שקשורים...
ברור, זה בדיוק מה שהרב בקשי דורון...
כן, אבל השאלה היא רק בעניינים שקשורים להלכות שנשים מכירות ומבינות בהם, או גם בתחומים אחרים?
תסלח לי, הוא פוסק בכל התחומים.
אוקיי, זה נקודה שצריך לברר, אני לא איש הלכה, אני לא...
אני מבקש ממך להסתכל... בבניין אב, סימן סמכי, ותראה את זה...
הרב ריסקין, אני לא איש הלכה, אני שומע את מה שאתה אומר בקשב רב, ואני לא ממקום שבא להתווכח, אני באמת מנסה להבין ולשמוע.
אבל אני לא רוצה, אני באמת לא רוצה לנהל...
אז בואו נדבר על פוליטיקה, בואו נעזוב את ענייני הלכה.
מספיק דבר אחד אני אומר לך, ואני אומר עם כל הלב. אני לא עשיתי שום דבר... שלא היה לי את התמיכה מגדולי ישראל המקובלים. כפי מה שאני אמרתי, ברבנות הראשית...
מי זה גדולי ישראל המקובלים? מי זה גדולי ישראל המקובלים?
סליחה?
מי הם גדולי ישראל שאתה מדבר עליהם?
היו הרבה. הרב נחום רבנוביץ' מאוד מקובל היום. אבל אני מוכרח, כפי שאני אמרתי לפני כן, אני לא חושב שרדיו...
לא, לא, אנחנו נעזוב רגע את הנושא ההלכתי. זה לא המקום, לא, אני גם לא מונח...
מה שאני אומר, בשביל של ספק, כן. מה שאני עושה, אני עושה...
אינני רב, ואני לא מוסמך להתווכח עם הרב בעניינים הלכתיים, אבל בוא נדבר רגע פוליטיקה, אולי זה תחום שקצת יותר יש לנו יד ורגל בתחום הזה. הטענה נגדך, הרב ריסקין, שאתה פעלת יד אחת עם חבר הכנסת שטרן בניסוח חוק הגיור שהוא ניסה לקדם בכנסת.
בניסוח, כן, כן, בוודאי, בוודאי ככה. בוודאי ככה.
נגד הרבנות הראשית.
אני לא יודע אם זה נגד הרבנות הראשית.
אבל החוק הוא כל כולו נגד הרבנות.
אני לא יודע. אני לא יודע. אני חשבתי ואני עדיין חושב שהרבנות הראשית, יש לנו בעיה, אני כרב מוכרח לקבל אחריות על עם ישראל. כך אני רואה את הרבנות. ויש לנו, כפי שאני אמרתי לכם, יש הרבה, אני ראיתי את זה, אצלי. אנשים שבאו אליי, שהיו תמידים שלי, עינוי הדין נגד ואהבתם את הגר. ואני חושב שנגד הלכתי, אני צריך לעשות את הכל כדי להיות בתוך ההלכה. אבל אני מוכרח לומר שאני עכשיו צריך ללכת, ושיש לי עכשיו הרצאה, אני מאוד מודה לכם.
הרב ריסקין, רק שאלה ממש קצרה ואחרונה, ואיתה אנחנו נסכם.
לא, אני אומר שוב, אני מוכרח ללכת, אבל כל טוב לכם, ובעזרת השם, הדבר החשוב כאן זה הלכה שצריך להתקדם.
נכון, ברור, חד משמעית שזה הדבר החשוב. רצינו לבדוק עוד כמה נושאים, גם שהיחסים שלך עם הנצרות ודברים נוספים. אז אנחנו נעצור כאן, אנחנו לא רוצים לגזול לכבוד הרב את הזמן. הרב שלמה ריסקין, רבה של אפרת.
יש לי הרצאה, פשוט
100%, זה בסדר גמור, 100%, בהצלחה, תודה רבה. שלום אל הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו בירושלים.
שלום, שלום.
מחלוקת הלכתית זה בעצם דבר שאנחנו מכירים מאז ניתנה תורה למשה בסיני. יש רבנים שחושבים ככה, רבנים שחושבים אחרת, ורב שאומר אני נוהג על פי ההלכה, והוא רב יהודי שלמד תורה, בעצם מי הסמכות שיכול להגיד לו אתה לא רב, אין לך תעודה, אתה לא נעריך את הכהונה שלך, מה, איך זה עובד?
תראה אבי, אני מבלי להתייחס לרב ריסקין באופן אישי, אני מכבד אותו, אני פחות מכבד את דעותיו. לבד מן ההלכה, יש גם עניין של מסורת, של פסיקת הלכה מדור לדור. אני אתן לך דוגמה. מובא בהלכה שבעיקרון אישה יכולה להוציא אחרים, למשל בקריאת המגילה. אבל נביא שם בשער הציון שאישה יכולה להוציא אישה נוספת בקריאת המגילה, אבל לא נשים רבות. וכך המנהג הוא מדורי דורות שלא עושים מניין מיוחד לנשים, מה שלא נפסק כך בעיר אפרת. שם יש מניינים לנשים שאישה קוראת קריאת המגילה לנשים. יש עוד הרבה מאוד דברים שאתה יכול לומר שעל פי ההלכה זה כך, אבל יש גם מסורת של פסיקה. איך אנחנו פוסקים?
כמו למשל מינוי מורת הוראה.
למשל מינוי מורת הוראה. אני רוצה להגיד לך מה שאמרתי פעמים רבות, כששאלו אותי על ריקוד של נשים עם ספר תורה בשמחת תורה. אני באמת מאוד מעריך את אהבת התורה של אנשים, ואני אומר את זה בציניות. אבל אני יודע שאשתו של רשי הקדוש הייתה לא פחות אוהבת תורה, ונשותיהם של כל הצדיקים והגדולים, מהתנאים, האמוראים, ועד גדולי האחרונים, היו צדיקות אוהבות תורה לא פחות. מעולם לא שמענו שאישה רוקדת בשמחת תורה עם ספר תורה. אז באמת, אם יש כל כך הרבה אהבת תורה, צריך לבטא את הדברים האלה בקיום תורה ומצוות בכל יום, ובחינוך הילדים לתורה ולמצוות. בזה יכול להתבטא אהבת התורה, אבל לא בדברים חריגים כאלה שלא שיערו מבותינו, ולפסוק הלכות ודברים שמעולם לא שמענו עליהם. וזו רק דוגמה, כמו שהזכרת מורות הוראה, הלו אתה יודע שבכלל לימוד תורה לנשים, ובכלל תמיד הייתה שאלה גדולה, והחפץ חיים התיר ללמוד חומש עם מפרשים, מה שנוהגים היום לעשות בסמינרים, אבל מעולם לא התירו להם ללמוד גמרא, או בוודאי לא לפסוק הלכה, ואני חושב הרב, שכל
אלו באמת דברים חשובים הזאת, אלו באמת דברים חשובים הרב, ואפילו גדרים הייתי אומר במסורת של בית ישראל, אבל יש כאן את נושא הגיור, שהוא משמעותי והוא עיקר בעיקרי היהדות, ואם כאן בעצם משנים מן המנהג, אז לזה הרב אולי חושש לבעתיים.
בוודאי, בוודאי, אתה יודע שזו סכנה גדולה לקיומו של העם היהודי בכלל.
אבל הנה, אדם כמו הרב ריסקין אומר, באים לפני אנשים שנראים שומרי מצוות ורוצים לקבל עליהם מצוות, אבל מקשים עליהם את הדרך. ההחמרה בנושא הגיור שעושים בתי הדין הרבניים קשה להם, והם בסוף נשארים גויים, או מתחתנים עם יהודיות ויהודים ומבוללים אותם, או נים אינם שומרי תורה ומצוות. כלומר, יש פה שני צדדים. מה עונים לשאלה הזו?
תראה, אני לא יכול להתייחס למקרה כזה או אחר. אני מכיר עשרות מקרים אחרים של גיירי צדק אמיתיים שקיבלו די מהר את תעודת הגיירות שלהם, כשראו את הרצינות שלהם ואת קיום המצוות שלהם. מאידך אני יכול להגיד לך, אבי, ואני אומר, תבדוק את הדברים. אני בדקתי את זה עם רושמי הנישואים. כמה אתה חושב יש שומרי תורה ומצוות מכל הגיורים שנעשים היום במדינה? אולי 10%. אני רוצה שהציבור יבין את הדברים. זאת אומרת, 90% מהגיורים היום במדינת ישראל, הם באים אחר כך חלקם להתחתן ברבנות, הם אינם שומרי תורה ומצוות. אז אני שואל, אני אומר, רבונו של עולם, לא צריך לעצור את הדברים ולהתחיל קצת לפקפק בדבר, או לחשוב, איך ייתכן? אתה יודע מה, אם היית אומר שיש 50% שומרי תורה ומצוות, 50% שאינם שומרי תורה ומצוות, ואנחנו השתכננו שהם באמת מתכוונים ברצינות להיות שומרי תורה ומצוות, אז זו סטייה שאולי יכולה להיות. אבל 90% מהמתגיירים היום במדינה הם אינם שומרי תורה ומצוות. הם באים אחר כך להתחתן ברבנות.
וזה על פי ההלכה, הרב, זו טענה הלכתית, כי הרי כל גר שבא, הוא בא בפני עצמו, בזכות עצמו, אין בהלכה את המושג של סטטיסטיקה, בוא נראה מה עשו הקודמים שהיו כאן, זה לא עניין של אומדנה. האדם הזה בא ועומד ואומר, אני מקבל עליי עול מצוות. נאמר לו, לא, אבל כל ה-90 לפניך לא קיבלו. הלכתית, קשה להתעמת עם זה.
אבל מה זה אומר? זה אומר שכל הגישה הזאת אל הגרים, או אלה שרוצים להתגייר, בתביעה מהם לקבל עול תורה ומצוות, יכול להיות שהגישה צריכה עיון גדול. אם זאת התוצאה, אז זאת אומרת שיש פה כישלון.
פה הרב כבר מדבר על המגיירים ולא על המתגיירים. כלומר, הרב מצביע עכשיו על המגיירים ואומר, אתם שמגיירים את אותם גויים והופכים אותם ליהודים, אם כתוצאה מהגיורים שלכם 90% אינם שומרי תורה ומצוות, משהו בגיור שלכם לא טוב, לא במתגייר.
משהו בגיור לא טוב, יש פה איזה כישלון, יש פה כשל. זה אומר שכל המערכת הזאת היא צריכה עיון גדול, היא צריכה בדיקה. זה משהו לא עובד כאן נכון. הרי אתה לא יכול להכניס כל כך הרבה לתוך עם ישראל ושהגיור שלהם מפוקפק.
מצד שני, אנחנו מכניסים לתוך עם ישראל גויים שאפילו את הגיור המפוקפק הזה לא עברו, והם יישארו כאן, הם לא עוברים דירה מחר, חוזרים לרוסיה, הם יישארים.
כאן, והם יתחתנו אחר כך עם נשים יהודיות, שהן חושבות לתומן שיש לגברים האלה תעודת גיור, אבל למעשה מאוד מאוד יכול להיות שהם מעולם, אפילו לרגע אחד לא היו יהודים, ומעולם לא שמרו תורה ומצוות. אז הדבר הזה טעון בדיקה, וזה אי אפשר שכל אחד ייטול את השם, זה לא כך. זה דבר חמור שנוגע לייחוס של כל אחד מאיתנו. אתה יודע שמחר זה חוזר מתשובה, וזה חוזר מתשובה, ברוך השם. לך תדע אחר כך עם מי הוא מתחתן, ומי יהיה זרוע אחריו, איזה עם ישראל אנחנו מגדלים פה.
אכן, אנחנו שומעים את הדברים, למרות שקשה מאוד להסביר את זה לאוזניים ישראליות, חילוניות, כשבא אדם וככה מאוד רוצה לדאוג לעתיד המדינה ולזהותה היהודית של מדינת ישראל, ומשתמשים בכל מיני סיסמאות, קשה מאוד להסביר את הנקודה הדקה הזו שהרב עומד עליה כאן בשידור.
יש פה בעיה אחת כזאת, בעבר מי שהתעסק עם גיורים היו גדולי תורה, דיינים, תלמידי חכמים, שהרגישו את האחריות שרובצת על ראשם, על כתפיהם. אבל אם יש כאלה שהם קלי דעת, מבלי כמובן להתייחס לפלוני או למישהו, אבל אם יש כאן, אני אומר שוב, קלות דעת בכל הנושא הזה, אז ככה זה נראה. כמו בדברים רבים אחרים, יש כזאת קלות דעת בכל מיני דברים שנוגעים ממש ליסודות היהדות, ליסודות הדעת. אז אתה לא יכול לקחת על עצמך אחריות מתוך קלות דעת. אלה דברים שהם ביסודות היהדות, יסודות הדת שלנו.
הרב שלזינגר, שאלה קצת אולי ישירה מדי, אבל אני אשמח לקבל תשובה. לו הרב היה יושב סביב שולחן חברי מועצת הרבנות הראשית וצריך להצביע בעד או נגד הערכת כהונתו של הרב ריסקי, היה בעד או נגד? מה הייתם מצביעים?
אני חושב שהבקשה הזאת שרב שרוצה לקבל הערכה הוא יקבל באופן מוחלט, וכך ינהג הלכה למעשה כהחלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל, בלי שום פיקפוק. לא כך במחשבה, אני אבדוק, אני אראה, אני אשמע, אין דברים כאלה.
כלומר, או שרב מקבל על עצמו את מרות מועצת הרבנות הראשית ופסקיה, או
בדיוק כך.
שוללים ממנו.
אז אין, הרי כל כוחו נובע מכוחה של הרבנות הראשית, מכוח מועצת הרבנות הראשית, אבל אם הוא מסרב לה, אז איך הוא דורש לקבל את היפוי כוח?
הוא לא מסרב לה, הוא אומר שהוא הולך לפי השולחן ערוך.
אין דבר כזה, אין לכל אחד שולחן ערוך משלו. יש שולחן ערוך אחד, ומי שקובע מה הכיוון, מהי המסורת, מהי ההלכה למעשה, כאן במדינת ישראל זו מועצת הרבנות הראשית.
הרב שלזינגר, עוד שאלה אחרונה, ועם זה אנחנו מחותמים. שאלה אחרונה, אם זה אנחנו חותמים, הרב גם הרבה שנים היה הרב הפוסק של ירושלים, ועד שנבחרו רבנים ראשיים לירושלים, באיזה נושא, כבוד הרב, הרב אליהו שלזינגר, סומך על פסקי הרבנות הראשית?
אני חושב שהפסקים של הרבנות הראשית לכלל ישראל הם חשובים ביותר. עקרוניים ביותר וחשובים ביותר, ובידם יש את הדרך הסלולה מהרבנים הקודמים שהיו בידיהם הרבה מאוד גדולי תורה, וביניהם הרב הרצוג זכר צדיק לברכה, שהוא באמת ייסד את הבניין של הרבנות הראשית לישראל. ובחלק של הדיינות היו גדולי התורה.
והחלטות של הרבנות הראשית הם בעיקר לעמך בית ישראל,
לכלל ישראל,
לכלל ישראל.
תראה,
אז כלומר, הרב מייצג עכשיו את העמדה החרדית הקלאסית שאומרת, הרבנות הראשית נועדה לקבוע את פסקי ההלכה למדינת ישראל החילונית?
לא, 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 אני לא אומר את זה. כי הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הוא היה מראשוני הדיינים, והוא יחד עם חבריו, הם קבעו את היסודות של הפסיקה בכל דיני אישות וחושן משפט, אבן העזר, ולכן, כל מה שהיום נפסק להלכה בבתי הדין, זה על סמך פסקי הדין, שהם כבר נמצאים ביסודות הבניין הזה. אז אתה יודע שלבתי הדין נזקקים כולם.
כלומר, לא אדרבה, אבל הרב, אדרבה, היא הנותנת, עצם הראייה שהציבור החרדי נניח מחמיר יותר על הרבנות הראשית, בענייני קשרות ובעניינים אחרים, עירוב ועוד כל מיני דברים אחרים, מוכיח שהרבנות הראשית שמקבלת גושפנקה מהציבור החרדי ורבניו, היא עדיין יותר מקילה מהעמדה החרדית הרגילה, נקרא לזה. כלומר, כבר באו לקראת מה שאפשר.
תראה, יש דברים שיותר מקילה, ואין בזה שום בעיה שמישהו רוצה להחמיר על עצמו בענייני כשרות או בענייני שמיטה, וזה בהחלט מקובל. אני יכול להגיד לך שגם מתוך הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים לישראל בעצמם, לדורותיהם, היו רבים כאלה שלכלל פסקו כך, אבל הם לעצמם או לבני ביתם עשו אחרת, וזה דבר לגיטימי.
דברים ידועים.
אבל בהחלט שהיסודות של הרבנות הראשית הם יסודות כשירים של גדולי תורה. אני רק רוצה לומר לך שבזמן שהרב הרצוג נפטר, השתתף הרב קוטלר בלוויה שלו, והוא אמר היום ספר תורה. כך הייתה התייחסות לרב הרצוג. כן, הסבא של
טוב.
חבר הכנסת של היום.
שיחה מעניינת היה... הייתה לנו כאן הערב. הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו, תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב.
בשורות טובות.
בשורות טובות. פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו 7:36. אנחנו פותחים עם הרב רונן נויבירט, רב קהילת אוהל ארי ברעננה. שלום לכבוד הרב.
שלום, ערב טוב.
ממייסדי ארגון בית הלל ורבני צוהר. אני רוצה לשאול אותך הרב נויבירט, אנחנו עוסקים בסוגיית הגיור בעקבות ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית לעכב לפי שעה את הערכת כהונתו של הרב ריסקין לרבה של אפרת. בטענה בין היתר כי הרב ריסקין בניגוד לעמדת הרבנות הראשית ניסח או היה מבין המנסחים של חוק שטרן בנושא הגיור. זו טענה לגיטימית בעיניך?
אני חושב שזה מצב מאוד עגום. גם ככה הרבנות נלחמת על הניסיון להישאר רלוונטית לציבור, וזה ממש קורץ את הענף האחרון של הרלוונטיות. יש הרב ריסקין, יש לו זכויות רבות, במשך שנים רבות מכהן כרב של אפרת אהוב, הקהילה שם רוצה אותו, כלומר, נראה לי אבסורד שיש מקום, יש עיר, שיש רב, רב אהוב, רב שנותן תורה לעיר, מאהיב את התורה ברבים, אנשים אוהבים אותו, ובא גוף חיצוני ואומר לו, אתה לא יכול להיות פה הרב, בגלל שיש מחלוקת אידיאולוגית. הרי בסופו של דבר, גם סוגיית הגיור זה מחלוקת שהיא לא מחלוקת חדשה, היו במשך כל הדורות מחלוקות לגבי דרך כזאת או דרך אחרת בגיור. אגב, גם רבנים ראשיים של מדינת ישראל, הרב אונטרמן, הרב הרצוג ואחרים, גם הם תמכו בשיטות שבהם תומך הרב ריסקין. אז גם אם הרבנות הנוכחית כרגע מתנגדת, בגלל סיבה כזאת להשעות אותו, כשכולם רוצים אותו, זה דבר שהוא רק, אני אומר, בצער רב, כי אני הייתי שמח אם הרבנות תהיה רלוונטית לעם, אבל זה
קובר עוד... אני שומע את הדברים, הרב נויבירט. אני שומע את הדברים, הרב נויבירט, אבל קצת סוג של התעממות או ניסיון לברוח מהתמונה. כשהרבנות הראשית קובעת משהו שזה מתאים, שזה מסתדר, אז היא הרבנות הראשית, היא הסמכות, היא הקובעת. כשנבחרים על פי חוק רבנים אחרים, או משתנה איזושהי עמדה במשך השנים בשל כל מיני דברים שונים ואחרים, פה כבר אפשר לומר לא, אז מה? אנחנו רוצים קצת אחרת, כי היו תקדימים ובעבר רבנים אחרים. זה לא עובד ככה.
זה לא קשור, אני אדבר כרגע בכלל על פוליטיקה. יש הסיבה שכרגע מנסים להדיח את הרב ריסקין, זה בגלל פוליטיקה, כי הם לא אוהבים את דעותיו, והדבר הזה הוא דבר שהוא לא לגיטימי. יש קהילה, אני רב קהילה במשך 8 שנים, חברי הקהילה בחרו בי, הם רוצים שאני הרב שלהם, בשביל זה אני מכן שם כרב קהילה, את רב הקהילה, הקהילה בוחרת, הרב ריסקין רב של אפרת, התושבים של אפרת בחרו אותו, עצם הניסיון עכשיו של הרבנות להדיח אותו בגלל מחלוקת אידיאולוגית, זה מה שהוא חסר תקדים.
טוב, בואו ננסה אולי להביא צד שני לסיפור הזה, כי מי ששומע את הדברים הוא הדיין הרב אברהם שרמן. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
אב בית הדין לשעבר, מי שהרבה מאוד שנים עושה גם בנושא הגיור ומכיר את הרבנות הראשית היטב, מה הרב חושב על הדיון?
אני עכשיו מתחיל חלקים מהדברים של הדובר הקודם, אבל אני בכל אופן מהו הנושא שאתם
עושים? אני אשאל את הרב שאלה. רב שהוא פוסק לפי הרבנים שלו או לפי דרכו ההלכתית, ולפעמים ההלכה או הדעה שלו מנוגדת להחלטות הרבנות הראשית בנושאים משמעותיים כמו גיור, האם הרבנות הראשית צריכה למרות זאת לאשר את מינויו כרב עיר ולומר הציבור שגר בעיר הזו רוצה אותו כרב, אנחנו צריכים לתת לו את האישור הזה, או שהוא חייב להיות כפוף להחלטות מועצת הרבנות הראשית, גם אם הן מנוגדות לדעתו. הרב שרמן? שיחה נותקה, לא מאמין שנצטרך לחזור על השאלה הזו שוב, אבל נעשה את זה אם לא תהיה לנו ברירה. אבל נויבירט, אתה עדיין איתנו?
אני איתכם לגמרי.
אוקיי. אם הרבנות הראשית דורשת מרבני עיר לחתום על מסמך שמחייב אותם להישמע להוראות הרבנות הראשית, זה לגיטימי?
זה בהחלט לגיטימי, אגב, וזה לא, אין פה משהו שהרב ריפקין לא עשה, זה שהוא מנסה לקדם ולתרוב דרך מסוים, אתה עושה את זה בדרכים לגיטימיות לגמרי, הוא לא עבר על שום הוראה של הרבנות, הוא אגב לא מגייר, נכון להיום, אין סמכות לרבני עיר לגייר. הוא ניסה לקדם, להיות שותף בקידום חוק שאישר את הדבר הזה, אבל בוודאי שהוא לא עשה שום דבר כנגד הרבנות. אז זה... כמו שאמרתי, יש פה עניין פוליטי, אגב זה גם הוכח בפרוטוקולים שהיו כשעלה, שעלתה סוגיית החוק הגיור בשולחן הרבנות, יש מחלוקת עם הרב ריסקין לגבי הדרך, הרב ריסקין לא פעל בשום דרך שהיא אסורה, שהיא לא חוקית, שהיא נגד הרבנות. ובסופו של יום יש פה עכשיו ניסיון לסגירת חשבון פוליטי, ככה זה נראה.
אוקיי, אני רוצה לעסוק בעוד עניין איתך, הרב נויבירט, ואלו רבני צוהר. זה די שקוף בשנים האחרונות, שמטרתם של רבני צוהר זה לפתוח ערוץ הלכתי מקביל לרבנות הראשית. נכון?
כן, מטרת רבני צוהר זה לקרב אנשים ליהדות. אני בדיוק עכשיו בדרך לחתן חתונה.
כן, זה צד אחד, רגע, זה צד אחד וזה בסדר הצד הזה, אבל יש צד שני, כמו שאתה אמרת קודם, שהוא הצד הפוליטי, אז בוא נשאר בתחום הפוליטי. זאת המטרה הרי בין היתר.
תראה, אני מדבר רק בשמי, אני לא נציג של רבני צוהר, למרות שאני חבר בצוהר, אבל מטרת צוהר, לפי איך שאני מכיר אותה, היא בכלל לא פוליטית. מטרת צוהר היא לקרב אנשים. צוהר פועלת במסגרת הרבנות, גם כל הניסויים שצוהר עושה זה במסגרת הרבנות, וגם חוק צוהר בעצם מטרתו הייתה לאפשר לכל יהודי שרוצה להתחתן במדינת ישראל למצוא את המקום שמתאים לו להתחתן יותר, המקום שבו הוא ירגיש שהוא מתקרב, כמובן במסגרת הרבנות הראשית, לא בשום מסגרת ש...
כן, הרי אין לנו בתחומים אחרים, למשל, אין איזשהו גוף פרטי שמתחרה במשרד הפנים. אין גוף פרטי שמתיימר להתחרות בביטוח לאומי. אין איזה קבוצת יזמים שמחליטים שהם יחליפו את המשרד לביטחון פנים ויביאו חברת אבטחה אישית לאזרחי מדינת ישראל, אלא יש גופים רשמיים במדינת ישראל שאחראים על תחומי הפנים, החוץ, המדיניות וכן הלאה. למה בסוגיית הרבנות, שזה תחום הלכתי אמנם, אבל הוא עדיין מדיני לכל דבר, ממשלתי לכל דבר, דווקא כאן יש יוזמות חדשות לבקרים של גופים מכובדים ורבנים מכובדים וחשובים, שאומרים אנחנו חושבים אחרת ורוצים לעשות את זה אחרת. במה זה שונה משאר משרדי הממשלה, נקרא לזה?
אז כפי שאמרתי קודם, כל היוזמות הללו עוסקות לא בשום נושא פוליטי, הכל מתבצע דרך הרבנות, במסגרת הרבנות, כל התיקים הללו נרשמים ברבניות.
כי כרגע חוקית הם לא יכולים, אבל זאת המטרה.
ברמה פרוצדורלית מדובר באלפי חתונות שנערכות בכל שנה לזוגות זוגות שאינם דתיים, בצורה שמקרבת אנשים
כי כרגע חוקית הם לא יכולים לעשות את זה בלי הרבנות הראשית, אבל ברגע שיתנו להם מבחינה חוקית לעשות את זה בלי הרבנות הראשית, בוודאי שהם יעשו את זה אחרת מהרבנות הראשית, רק הם כבולים כרגע, החוק לא מאפשר להם.
במשך כל השנים, אני חבר בארגון צוהר כבר קרוב ל-20 שנה, במשך כל שנות הפעילות, המגמה תמיד הייתה לעשות את זה במסגרת הרבנות, ולא לא במסגרת אחרת. אגב, גם חוק צוהר, הוא לא מדבר על לעקוף את הרבנות, אלא לעשות את זה במסגרת הרבנות.
בוא נשמע עכשיו את דברי הגאון הרב שרמן, אברהם שרמן. שלום שוב לכבוד הרב.
כן, אני מקווה שלא יהיה תקלה הפעם.
כן, אוקיי.
בכל אופן כך, כשמדברים על אותם ארגוני רבנים כמו רבני צוהר או רבני בית הלל או ארגוני הנשים, שהנשים הדתיות שהם גם כן יחד כחלק בלתי נפרד מן הארגוני הרבנים האלו, יש להם בפועל התנהגויות שהם סותרות לעקרונות של הלכה ואינם מתאימות, אינם מתאימות לעקרונות שחייבים להיות כעקרונות של סמכות הלכתית מרכזית. הם למעשה בונים סמכות הלכתית עצמאית שלהם ומחליטים אני אקח כן, דובר כאן על נושא של סידוך ופעבי קידושי ושהם מלווים לזה החתמה על הסכמי קדם נישואין. הנושא של הסכמי קדם נישואין הוא נושא שקשור נוגע ליסודות הקידושין והגירושין. וכשמצרפים הסכם, שההסכם הזה הוא מנוגד לעקרונות של תורה, ושההסכם הזה יש בו למעשה שלילה, אני לא יכול להיכנס כאן לפירוט של להראות עד כמה שההסכם הזה הוא הסכם מסוכן, הוא הסכם שמסוכן שיכולים להיות גיטין כשמדברים ושתיש לאלמה, וזה בעיה של ממזרות. הוא יכול להיות מסוכן בעוד נושאים שקשורים לתוקף הקידושין והנישואין. והם כבר בפועל עושים את הדברים כך. אנחנו יש לנו גם עדויות, וגם אליי באו מקרים.
אז אחרי העדויות והמקרים שהרב שומע עליהם, ואנחנו שומעים על הסכנה שבדבר, לפחות על פי מה שהרב מציג כאן בשידור, מי שהיום יכול מאוד לסייע לרבנים או לגופים כאלה, זה מערכת המשפט, זה בגץ.
אז ככה, אני הצעתי, אני דיברתי עם הרבנים הראשיים על זה. יש צורך להקים ועדה הלכתית עליונה, שהוועדה הזאת תבחון את התנהלותם ההלכתית, את התנהלותם בפועל, במיוחד בעניינים הקשורים לכלל ישראל, כמו קידושים ונישואים, כמו הגיור, כל נושא גיור הקטינים שעליו שהיה חוק שטרן בשעתו, שבנושאים האלה גם כן אתה מוצא התבטאויות שהן למעשה התבטאויות שמנוגדות להלכה. הוזכר כאן, הרב ריסקין שהוא מקובל בקהילה שלו, כפי מה שהזכירו, הרב ריסקין הצהיר, זה היה לגבי הנושא הזה של חוק הגיור, גיור הקטינים. ואומר הרב ריסקין, עיקרון וקובע, והדבר הזה, אני אומר את זה מתוך תמלול שהיה בערוץ 7, ששם אומר הרב ריסקין, אנחנו נפנים על פי ההלכה, אבל ההלכה איננה חד-גוונית. אני מקווה שהרב הראשי לא ניתן כאפיפיור, שהוא אומר מה זו הלכה מבחינה מוחלטת.
זה ציטוט של הרב ריסקין.
יש לנו שולחן ערוך, ואנחנו פועלים לפי ההלכה. יש כאן אמירה, אין סמכות הלכתית אחת.
כן, הדברים חמורים כמו שהרב מציג אותם, ואנחנו גם בהמשך אולי ננסה להביא תגובה. זמננו הסתיים הרב במחילה, כי השיחה נותקה וככה בזבזנו זמן על השיחות טלפון הללו. אנחנו נשלים את השיחה הזו בהזדמנות אחרת ובכבוד רב. אנחנו מודים לרב אברהם שרמן, לפנים אב בית הדין, תודה רבה לכבוד הרב. סיימנו את השעה הראשונה, עוד לא סיימנו. אוקיי, יש לנו פרסומות, כן, יש עוד זמן, שערו
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
הרבה מאוד תגובות על סוגיית הגיור, בשעה הבאה אולי נביא את חלקן, גם תגובות על דברים שנאמרו כאן בעד ונגד הרב ריסקין רבה של אפרת. נעסוק בסוגיית ירושלים, עתיק עניין ירושלים, ראש העיר והמתיחות עם ראש הממשלה ועוד נושאים בשעה הבאה. מנדי אור הוא הטכנאי, העורכת הראשית אסתי פלד. אנחנו שווים מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 8, נעסוק גם כמובן במזג האוויר הקיצוני מחר. עוד הרבה עניינים ככל שנספיק בשעה הבאה. יישארו איתנו, ערב טוב לכם לבינתיים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת אסתי פלד, מנדי אור על הביצוע הטכני, ואנחנו רוצים לפתוח עם סוגיית השר לענייני ירושלים. חבר הכנסת זאב אלקין, שמונה בתחילה גם לשר לעניינים אסטרטגיים, ואיבד את התיק הזה לאחר שגלעד ארדן נכנס לממשלה, מקבל פיצוי מראש ממשלה, והפיצוי הזה זה תיק לענייני ירושלים. ניר ברקת, ראש העיר, רותח כשהוא שומע על זה, הוא קיבל הבטחה מפורשת מנתניהו כי התיק הזה יבוטל. ועכשיו המתיחות הזו בין ברקת לנתניהו כנראה תעלה כמה שלבים בתקופה הקרובה. אנחנו פותחים עם מני גרה, פרשננו. שלום מני.
שלום וערב טוב. לא רק מתיחות, אלא פשוט מאוד החרמה. למעשה בירושלים, בעיריית ירושלים, מחליטים היום, כי הם לא יתנהלו מול המשרד לענייני ירושלים, או מול השר לענייני ירושלים, אלא ימשיכו להתנהל מול משרדי הממשלה בלבד, ובכל עניין ובכל סוגיה שיצטרכו להגיע לאחרה, הם יביאו אותה לידי משרד ראש הממשלה. זה למעשה השריר שהם מעבירים את המסרים האלה ללשכת ראש הממשלה נתניהו. הכעס של ברקת הוא למעשה על הולכה בשל, לא פחות מכך, במהלך כל החודשים האלה. כי צריך להבין, מה שהוא מסביר זה שהמשרד למעשה תוקע את הצרכים של תושבי העיר. ברקת אומר, המשרד לא רק שלא עוזר לענייני ירושלים, אלא מפריע, אנחנו צריכים לעבור, כשיש איזשהו פרויקט, למשל של הרלי, הרשות לפיתוח ירושלים, אנחנו צריכים לעבור עוד סבך בירוקרטי, של עוד משרד ממשלתי שצריך לחתום לנו על הצ'ק, אבל בפועל אנחנו אלו שעושים את העבודה, אנחנו אלו שלוקחים את האחריות, זה מה שאומרים שם הבכירים בעירייה, ואין שום סיבה שצרכי העיר ירושלים ייתקו. עכשיו ברקת, לפני הבחירות דובר על זה, היו כל מיני דיווחים על כך, שאולי הוא יהיה השר לענייני ירושלים. הצעד שברקת רצה לעשות בכך, להתמנות כשר ללא שכר, ובכך למעשה לפתור את הבירוקרטיה המסובכת הזו, כי כך, כשהוא גם ראש עיר וגם שר, הוא יוכל לקדם מהר יותר את התיקים. אבל אלקין, דווקא זה שניהל את המסע ומתן מטעם הליכוד, העביר לברקת, כי אם הוא יתמנה לשר לענייני ירושלים, הרי שזה יהיה על חשבון שרים בליכוד. ברקת לא רצה להסתכסך או להסתבך עם שרים בליכוד, וויתר על העניין הזה, אבל סיכם עם אלקין, וסיכם עם לשכת ראש הממשלה, שהתיק לענייני ירושלים, שהתפקיד הזה, למעשה יעבור לסמכות משרד ראש הממשלה, אגב, משהו שהיה עד לפני שנתיים בסך הכל, הרי המשרד הזה נפתח מחדש עבור בנט, כשבנט קיבל את התפקיד הזה, הוא ביקש להתמנות לשר לענייני ירושלים, וככה המשרד הזה הופעל מחדש, ולכן, זה ההסבר של ברקת לכך, שהוא לא רוצה להתנהל מול המשרד הזה, זה רק מייגע את הבירוקרטיה, כל ההתנהלות מול משרדי הממשלה הנוגעים לכל עניין, ומול משרד ראש הממשלה. זה המסר שמעביר. עכשיו מעניין לציין שנתניהו כבר מספיק הערב הזה לצנן את המתיחות, כשהוא במפגש עם סנאטור בלשכה שלו, ממש עכשיו בשעות הערב, ונתניהו מעביר מסר מרגיע לברקת, הוא אומר כך, אני יחד עם ראש העיר הנמרץ של ירושלים, נמשיך לפעול לחיזוקה של העיר, ולמעשה מקבל את התנאי של ברקת, ומוסיף שבכל מקרה של מחלוקת בין ראש העיר ברקת לשר לענייני ירושלים אלקין, הוא, כלומר נתניהו, יהיה זה שיחליט.
אוקיי, אז אם נסכם רגע את הדיווח שלך, המתיחות היא מתיחות, אנחנו שומעים את זה גם בדברים לתקשורת שיוצאים היום מלשכתו של ברקת, אבל אתה בא ואומר שעכשיו ניר ברקת יתרגם את המתיחות הזו לפסים מעשיים, החרמה של המשרד לענייני ירושלים, משרד שלא יכול להתנהל אם לא תהיה לו שיתוף פעולה מהעירייה.
החלטה מעשית, כן, מבחינתם ההתנהלות שלהם כעירייה, שהיא הגוף המבצע בפועל של הפרויקטים בעיר, הפרויקטים העירוניים הגדולים,
אוקיי.
יהיה מול שאר משרדי הממשלה.
מעניין הדיווח הזה. מני גר, פרשננו, תודה לך על הדיווח.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו עם השר זאב אלקין, ערב טוב אדוני.
שלום, שלום.
השר לקליטת עלייה והשר לענייני ירושלים. קודם כל, מה התגובה שלך על כל הסאגה שמתנהלת סביב התיק החדש שקיבלת?
אני לא כל כך מבין את הסאגה, כן? ממשלות ישראל לדורותיהם ברוב התקופות היה התפקיד הזה שר לענייני ירושלים, הייתה לזה משמעות בכמה מובנים, אחד בחשיבות המיוחדת שמייחסת הממשלה לנושא של טיפול בירושלים, בסיפור של תכלול עבודה של הרבה משרדי ממשלה שונים שעובדים מול ירושלים בהשקעות תקציביות מיוחדות, הרי ממשלת ישראל משקיעה בירושלים הרבה מעבר לקריטריונים והשקעה שוטפת של משרדי ממשלה שונים, דווקא כתפיסה בסיסית של הממשלה ובצדק בזה שירושלים זה נושא ייחודי בעל חשיבות לאומית והוא דורש השקעה מיוחדת, ולכן ברוב ממשלות ישראל היה שר מיוחד לענייני ירושלים, אנשים שונים מילאו את התפקיד הזה, בממשלה האחרונה נפתלי בנט מילא את התפקיד, היו תקופות שבהם ראש ממשלה החליט להשאיר את הנושא הזה אצלו, והוא היה שר לענייני ירושלים, אבל אני חושב שאם נבדוק סטטיסטית ב-20 שנים האחרונות, זה היה דווקא מיעוט המקרים.
טוען ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, שזו כבר קדנציה שנייה שלו מול שר מכהן מעליו כשר לעני ירושלים, שההפך, הדבר הזה לא מסייע לקידום העיר, אלא רק תוקע הרבה מאוד הליכים, הוא מעדיף להתנהל מול כל משרד ממשלה באופן ישיר, ובנוסף, הוא אומר, ראש הממשלה הבטיח לי שהתיק הזה יפורק, שהוא יוחזק בידי ראש הממשלה.
קודם, לגבי הטענה הראשונה, יש פה דברים לכאן ולכאן. כן, אני מכיר מקרים שבהם שרים לענייני ירושלים תרמו הרבה מאוד לעיר, כי בכל זאת ראש עיריית ירושלים לא חלק מהממשלה. הוא לא יושב, לא בוועדת שרים לחקיקה, לא בוועדות שרים השונות, הוא לא חלק מהתהליך של עבודה שוטפת של הממשלה, ולכן הרבה פעמים שר לענייני ירושלים הוא זה שנאבק את המאבקים של ירושלים בהחלטות ממשלה כאלה או אחרות, ומביא הרבה תועלת לעיר. כמובן רצוי, וזאת גם תפיסתי, ששר לענייני ירושלים יפעל בתיאום מלא עם ראש העיר, ולא יהיה לעומתי לראש העיר. אני מבין שלראש עיריית ירושלים יש ניסיון פחות מוצלח בעניין הזה בשנתיים האחרונות, אני לפחות מתכוון כשהרוחות יירגעו לפעול באופן מלא ובתיאום עם ראש עיריית ירושלים, כן, סיבה שלא. סך הכל כולנו רוצים את אותו דבר, כולנו רוצים את טובתה של ירושלים ופיתוחה. עכשיו, לגבי הנושא השני של השיח בין ראש עיריית ירושלים לראש הממשלה, קודם כל ראש עיריית ירושלים בעצמו רצה להיות שר לענייני ירושלים. אבל הוא אמר, אם זה לא יסתייע, וזה בהחלט לא יסתייע, כי השותפים קואליציונים לא הסכימו, אני מעדיף לעבוד ישירות מול ראש הממשלה ולא מול שר, גם מבחינת מעמדי כראש העיר, וגם מבחינת הניסיון הלא מוצלח שהיה לי בעבודה מול שר, שהוא מייצג מפלגה אחרת, אפילו לא מפלגתו של ראש הממשלה. במסע ומתן קואליציוני, באנו בדברים עם שר בנט, סביב הבקשה הזאת של ראש עיריית ירושלים. סך הכל היה דין ודברים בין הליכוד לבין בית יהודי בנושא הזה, לא הצלחנו לשכנע בשלב הראשון, ולכן כמעט בשלב הסופי של מסע ומתן קואליציוני בכלל תוכנן ששר בנט יהיה שר לענייני ירושלים, עם איזשהו מנגנון של מעורבות יותר גדולה של ראש הממשלה ממה שהיה בממשלה הקודמת. בסוף מסע ומתן קואליציוני, כשחל שינוי מול הבית היהודי שהיה כרוך בנתינת תיק המשפטים, אם אתה זוכר, זה היה סאגה של היומיים האחרונים, הסכים השר בנט לוותר על הנושא הזה של ירושלים, וסוכם, אם תסתכל בהסכם קואליציוני בין בית יהודי לליכוד, סוכם שנושא של ירושלים יופקד באחד ממשרדי ממשלה שיחליט עליו ראש הממשלה. זאת אומרת שמראש, כשאתה קורא הסכם קואליציוני, אתה רואה שנלקחה בחשבון.
כן, אבל זה ניסוח מעורפל, אני אגיד לך איך זה נראה.
לא, אבל הניסוח הזה אומר שמראש, שגם כשחתמנו עם הבית היהודי, ראש ממשלה לקח בחשבון אפשרות שאו שהוא יעשה את זה, או שיעשה את זה אחד משרי הממשלה.
זה נראה מהצד, ואני מדבר איתך, שר אלקין, כמי שניהל את המסע ומתן הקואליציוני, ספק אם בלעדיך הייתה מורכבת קואליציה עם כל הדרך ההתחכים שעברו כאן המפלגות אחת עם השנייה או מול הליכוד, בסוף קמה קואליציה ושמרת בשקט על קיומו של התיק הזה. ההפך, יש מי שטוען שאפילו ידעת לשכנע למה לא כדאי לקחת את התיק הזה ולהשאיר אותו אצל ראש הממשלה. ברגע האחרון, המינוי האחרון האחרון, אחרי כל הסיבוב של המינויים, אופס, אתה דווקא נהיה שר לענייני ירושלים, מהצד זה נראה ככה לא ברור.
מה לא ברור בזה? הכל מאוד ברור. יש אופציה שראש ממשלה יהיה שר לענייני ירושלים, יש אופציה שאחד משרי ממשלתו, כאשר ראש ממשלה חושב שיש עדיפות בזה שיהיה שר ממפלגתו, כדי שהעבודה תהיה ממש יד ביד עם ראש הממשלה. אני חושב שבמקרה שלי, לאף אחד אין ספק שאני הולך לעבוד יד ביד עם ראש הממשלה, לא נראה לי שמישהו מוטיל ספק ביכולת של עבודה משותפת שלנו, היא הוכחה כבר במשך שנים אחרונות לא פעם ולא פעמיים. יש יתרונות וחסרונות לכל אחת מהגישות. בחלוקה הראשונית של התיקים בממשלה, סבר ראש ממשלה שהוא משאיר את הנושא הזה אצלו. עם החזרה של גלעד ארדן לממשלה ועם מעבר של הטיפול בנושאים האסטרטגיים, הרי אני לא הייתי לוקח את נושא ירושלים יחד עם הנושאים האסטרטגיים ויחד עם משרד הקליטה, כי זה לא רציני לטפל גם בזה וגם בזה וגם בזה. ברגע שהנושא של המשרד לעניינים אסטרטגיים עבר לגלעד ארדן כחלק מתהליך של לאפשר את חזרתו לשולחן הממשלה,
אז מה זה סוג של פיצוי עתיק לעניין ירושלים?
לא, זה לא סוג של פיצוי, זה אפשרות, הרי סוכם בני לבין ראש הממשלה מראש שאני אהיה חלק מקבינט ואמשיך לעסוק בנושאים מדיניים ביטחוניים שעסקתי בהם בשנתיים האחרונות כיו"ר ועדת חוץ וביטחון וכסגן שר החוץ, כסגנו של ראש ממשלה במשרד החוץ. ובהתחלה התכנון היה לנושא של עניינים אסטרטגיים, שזה נושא איראני ונושא של חרמות כנגד מדינת ישראל. ברגע שזה עבר לשר אחר, הציע ראש הממשלה כאפשרות לעסוק בנושא של ירושלים, שגם לא יש היבטים מדיניים ביטחוניים והתיישבותיים ברורים מאוד, כן, הרי אף אחד לא מפקפק בחשיבות של נושא ירושלים בכל צומת הסוגיות הלאומיות שהן על הפרק. ועד אז זה לא יתאפשר, כי זה לא רציני לעסוק גם באסטרטגיה, גם בירושלים.
הנקודה הזו בהחלט... הנקודה הזו בהחלט ברורה.
אני מבין שראש העיר פחות אוהב את זה, מכל מיני סיבות. בסופו של דבר, מי שצריך להחליט איך לעבוד בנושא של ירושלים מול העירייה, זה ממשלה עצמה, זה זכותה וסוברנית, והיא זאת שתקבל את ההחלטה, וראש הממשלה הוא זה שקיבל את ההחלטה. עוד פעם, מבחינתי, okay. אני מתכוון לעבוד יד ביד עם ראש העיר, כי אני חושב ששנינו רוצים את אותו דבר.
כן, בהחלט אבל הייתה החלטה מפתיעה, הרי ראש הממשלה בעצמו אמר שמעל מעליית הכנסת, בהשבעת הממשלה, שסמכויות המשרד לא ימסרו לשום גורם, בסוף אתה אומר, זה דברים דינמיים, גלעד ארדן הצטרף, וזה גרם לשינוי עמדותיו של ראש הממשלה בעניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, אדוני השר, האם אתה מתכוון יום אחד להתמודד על ראשות עיריית ירושלים?
אין לי כוונות כאלה, ואני גם לא תושב של ירושלים, אתה יודע, אני לא יודע להגיד לך מה יקרה בעוד 30 שנה, אבל אני נמצא בזירה הלאומית, אני חושב שאני משפיע בה לא מעט, אני שם, אני לא תושב של ירושלים, אמנם כל חיי הם סביב ירושלים, מהרגע הראשון שלי בארץ, אני גר בפריפריה ירושלמית, מספר שנים קטן גרתי בירושלים עצמה, למדתי בירושלים, עבדתי בירושלים, לכן זאת עיר שאני מכיר מצוין ומאוד מעורב בה, היא מאוד יקרה ללבי, אבל אני סכן במידה של לאומי, לכן לא חושב שאם אתה שואל עם סיבה להתנגדות למינוי שלי נובעת מהחשש של ראש העיר,
לא, אני ככה מעלה...
בהתמדות הרשות העיר אין כוונות כאלה, אני יכול לגלות לך זאת שאפילו פעם גיששו מולי מול הנושא הזה ואמרתי שאין לי כוונות לעזוב את ה... מגרש הלאומי, לכן אין פה סיבה לחששות.
איך היחסים שלך עם אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, בימים אלו?
אנחנו היום משני צדי מתרס, באופן טבעי יש לו ביקורת עלינו ועליי באופן אישי, ויש ביקורת על ישראל ביתנו ועליו באופן אישי, כי אני חושב שסך הכל יש כאן בעיה עם העובדה ש... ישראל ביתנו לא נכנסו לממשלה, כן, אנחנו קואליציה של המחנה הלאומי, הבחר רצה ממשלה של המחנה הלאומי, נתן למחנה הלאומי יותר מ-70 מנדטים. בסוף חלק מהמנדטים האלה נשרפו, כי מפלגה אחת לא עברה את אחוז החסימה, וחלק אחר החליטו לשבת יחד באופוזיציה עם אנשי השמאל. וזה כמובן מצב מאוד בעייתי. אז באופן טבעי, אנשי ישראל ביתנו שצריכים לתרץ את החלטתם המוזרה, מוצאים סיבות לבקר אותנו ומטילים עלינו את האחריות, ואנחנו באופן טבעי מביאים פליה ותמיהה על החלטתם להישאר מחוץ לממשלה ולהשאיר את ממשלה לאומית כממשלה שיש לה קשיי יציבות והיא מתבססת על 61 חברי כנסת. יחד עם זה ברמה האישית, אין בינינו איזושהי איבה אישית, יחסים הם קורקטים.
אני מבין שאפילו אתם מדברים, הייתם בקשר לאחרונה.
אנחנו מדברים בכנסת, בוודאי, אני מדבר עם כל חברי כנסת, אין כמעט חברי כנסת שאני לא מדבר איתו.
כן, לא, לא במסגרת השלום שלום שאומרים האחד לשני, אלא משהו יותר מעמיק, אולי גישוש לחידוש היחסים בין הליכוד לישראל ביתנו וצירופה לממשלה בקרוב?
לא, לא, אני לא חושב שזה כרגע על הפרק, לפי הערכתי, אבל אני לא עוסק, אני אפילו לא שר מקשר עם הכנסת, לכן אני לא עוסק בשבועיים האחרונים לפחות בסוגיה של מבנה קואליציה והרחבתה וכולי, לכן אני בן אדם לא נכון לשאול אותי על זה, אבל אני באופן טבעי מדבר עם חברי כנסת רבים כשאני פוגש אותם בכנסת, מכל קצות הקשת הפוליטית, כי כשאתה הרבה שנים בכנסת והיית יו"ר קואליציה, אז כולם מדברים איתך על הכל.
ושאלה אחרונה, כמי שניהל את המסע ומתן הקואליציוני ומכיר היטב את כל המושג של חלוקת השלל והתיקים למיניהם, מה קרה לגלעד ארדן? מה היה פה? הוא קיבל את אותה הצעה שוב, הפעם הוא אמר כן, בני בגין פוטר רק לפני שבועיים, הוא מונה לא ידעתם את כל התהליך הזה מראש, מה קרה? שפוך קצת אור על הסיפור הזה.
אני לא בטוח שאני הבן אדם הנכון ומכיר את כל הפרטים, הרי אני לא הייתי חלק משיח בין ראש ממשלה לגלעד ארדן, לא בשלב הראשון של הקמת ממשלה ולא של חזרתו לשולחן הממשלה, אבל לגוף, מה שנקרא ממעוף הציפור, כן, על סמך הניסיון שלי וההיכרות עם התחום, אין ספק שמקומו של גלעד ארדן היה סביב שולחן הממשלה, הוא אחד מבקירי הליכוד, אין ספק שרצינו שהוא יחזור, והוא קיבל החלטה בשלב ראשון לא להצטרף, כי הוא רצה לאייש תפקידים שהוא לא הגיע לסיכום עליהם עם ראש הממשלה. אני מאוד שמח שבסוף נמצא פתרון לעניין הזה ושהוא יצטרף. לגבי העניין של בני בגין, עוד פעם, לא הייתי שם חלק מהסיעה.
כן, אגב, בעניין של בני בגין, רק אני אכניס הערה, אחת התהיות בסוגיית התיק לענייני ירושלים, זה למה השר בני בגין, שהיה שר ללא תיק במשך שבועיים, לא קיבל את התיק הזה אם הוא היה מוצא לחברי הליכוד.
אני חושב שלשר בגין יש את הדרך משלו להשפיע סביב שולחן הממשלה. תיקח ממשלה בשנת 2009, כן, הוא תפקד 4 שנים כשר ללא תיק בממשלה שהיה מאוד משפיע בקבינט.
אבל עכשיו היה תיקים.
גם אז היה. היו שרים אחרים שביקשו תיקים והשפיעו גם דרכם.
כלומר, שהוא מונה לשר, הנחת העבודה הייתה שגלעד ארדן נשאר בחוץ.
היו לליכוד אפשרות למנות 12 שרים. אני חושב שכשהוא מונה לשר הוא ידע שהוא מתמנה כרגע למקום שהתפנה בגלל ההחלטה של גלעד, ושיש רצון להחזיר את גלעד, ולכן זה יכול להשתנות. כך אני מניח, אני לא יודע. עוד פעם, לא הייתי חלק משיח בינו לבין ראש הממשלה, אבל נדמה לי שהדברים היו ברורים, ולכן אף אחד לא ידע להעריך כמה זמן ייקח את התהליך הזה, אם גלעד יחזור לשולחן הממשלה, ואם זה יקרה תוך שבוע, או תוך חודש, או תוך חודשים, או אם זה יקרה בכלל. וכולנו שמחים שזה קרה מהר. וברגע שגלעד חזר, אגב, אני הייתי מאוד שמח אם השותפים הקואליציונים היו מסכימים לעשות מחווה אישית לבני בגין
ולאשר עוד שר.
כן, סך הכל הרי במקרה הספציפי שלו זה באמת יש לו ניסיון רב,
אפילו רכב הוא לא צריך
ללמוד. נכון, לכן אני חושב שהיה פה קצת קטנוניות מצד השותפים הקואליציונים להקפיד איתנו ולהגיד לא סיכמנו על מספר מסוים של שרי ליכוד ותקפידו על זה, אבל בסדר, בפוליטיקה לפעמים מתנהלים באופן קטנוני, אני מצייר על כך, אני חושב שהיה עדיף אם זה יהיה אחרת.
כן, אני חושב שלשותפים הקואליציונים יהיו הרבה דוגמאות על הליכים קטנוניים שהתרחשו כאן, אבל זאת הפוליטיקה. לא משנה עד כמה התפקיד שלך הבא יהיה מאתגר ומורכב, הוא תמיד יהיה יותר קל מלהיות יושב ראש הקואליציה בתקופה הזו.
לא בטוח שאני חותם על זה, זה נכון שתפקיד יושב ראש קואליציה זה תפקיד מאתגר ולא פשוט, אבל גם מילאתי תפקידים אחרים, גם בוועדת חוץ וביטחון וגם במשרד החוץ, תאמין להם, היו תפקידים מאתגרים לא פחות, וגם משרד לקליטת עלייה וגם משרד לעניין ירושלים הם מאתגרים לא פחות.
שר לקליטת עלייה והשר לענייני ירושלים זאב אלקין, שיהיה בהצלחה ומזל טוב. תודה רבה. פרסומת, אנחנו שווים מיד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו שווים לסוגיית הגיור, גם בין היתר תגובות שאנחנו מקבלים לדברים שנאמרו כאן בשעה הקודמת, וגם קצת יותר למצות את העניין הזה. הרבנות הראשית עוסקת בימים אלו בסוגיה הזו ביתר שאת, גם החברות החדשות בקואליציה יידרשו לעניין הזה בתקופה הקרובה. ואנחנו עם הרב חיים אמסלם, מחבר הספרים זרע ישראל, סדרת ספרים שעוסקת בנושא הגיור. שלום לך.
שלום וברכה.
כשאנחנו מדברים על נושא שנקרא גיור, ואנחנו עושים הבדלה בין זרע ישראל לבין גויים שאינם מזרע ישראל כלל, כמובן שכולם טוענים שצריך קבלת מצוות. אני לא רוצה לפתוח פה שוב את הנושאים ההלכתיים הידועים שכבר נידושו ודוברו רבות, אבל האם היום עמדת הרבנות הראשית היא עמדה מחמירה, עמדה מקילה, סבירה? איזה סוג של ציון אפשר לתת לרבנות הראשית בעמדתה בסוגיית הגיור?
תראה, הרבנות הראשית לדורותיה, ואנחנו יכולים לעקוב בקלות אחרי פסיקתם של הרבנים הראשיים, החל מייסוד הרבנות, בתקופתו של מרן הרב עוזיאל עליו השלום, ואחרי זה הרבנים שבאו, שהיו איתו, ואחריו, הרב הרצוג, הרב אונטרמן, הרב עובדיה, אנחנו מכירים את הפסקים שלהם, מכירים את פרוטוקולים שלהם, מתוגעים את תעודות הגיור שלהם, יודעים מה הם כתבו. העניין הוא כזה שהרבנות הראשית בשלושים שנה האחרונות שינתה את טעמה ואימצה מדיניות פסיקתית שונה לגמרי ממסורת הפסיקה, לא רק של הרבנות הראשית לישראל, אלא של מסורת הפסיקה שהייתה נהוגה על ידי מרבית גדולי הדורות, גם באשכנז וגם בספרד. צריך לפתוח ספרי השאלות ותשובות, צריך לקרות ולהתרשם. אז זה שהרבנות הראשית היום אימצה קו מחמיר מאוד, ובעקבות כך נוצר הצורך לחשוב על רעיונות ועל אלטרנטיבות, זו עובדה.
אנחנו שוחחנו בעבר מספר פעמים, וכמובן שיש רבים מהרבנים שטוענים שבין היתר העמדות שאתה רב אמסלם מייצג או כותב בספרים שלך, הם גם הן כשלעצמן שנויות במחלוקת. אנחנו כבר זוכרים את הדברים הללו, את כל הסגה בסוגיה הזו מהעבר, ואני שואל אותך, האם אתה תומך בעקבות הסגה הזו ברבנים כמו רבני צוהר, שבאים ואומרים אנחנו רוצים ללכת בדרך שלנו עם הרבנים שלנו, להקל, שהרבנות הראשית תעשה מה שהיא חושבת, אנחנו נפתח בתי דין לגיורים, יש לנו על מי לסמוך, ובא לציון גואל.
תראה, אני לא שמעתי שרבני צוהר אומרים את הדברים האלה כפי שאתה אומר,
כן,
ממש
אבל
לא.
לזה הם מתכוונים.
מה גם, אני חייב גם לומר לך עוד נקודה שהיא לדעתי מאוד מאוד חשובה, כיוון שבספרים בזבע ישראל בחלק א', אני הרחבתי שם בעיקר בעניין בפרשנות של קבלת המצוות, והבאתי לה תיבוכים מראשונים ומאחרונים וכו' וכו'. יש משהו אחר שלדעתי, ואני מרגיש את זה כל הזמן השתרש אצלנו בציבוריות, קודם כל אין סבלנות להקשיב לתלמיד חכם שאומר משהו בהלכה. לא רוצים לשמוע, לא רוצים להקשיב, לא רוצים לראות, ניתי ספרה וניחס. עכשיו יש עוד תופעה הרבה יותר חמורה, שכל מי שרוצה להשתדרג ולקבל גושפנקה של גדול בישראל, חייב לזרוק עוד קצת בוץ בעגלת הגיור המקרטעת. עכשיו, אין סוד, נעזוב כרגע את הדיונים ההלכתיים, ואתה צודק, זה לא הבמה ולא המקום. יש ויכוח עקרוני במציאות של חיינו היום, שאנחנו יודעים שיש קרוב ל9% התבוללות בארץ ישראל, 9% התבוללות, האם מדיניות מקלה בגיור מעודדת את ההתבוללות או מנעת את ההתבוללות? זה ויכוח שגם הוא לא ויכוח הלכתי, אבל הוא ויכוח שהוא לא נגמר. יש כאלה שטוענים מחד שלהפך, אימוץ פסיקת הרבנות הראשית כמו מקדם, דהיינו פסיקה מקלה, זה מעודד את ההתבוללות, ויש כטוענים אחרת. אני לא שמעתי, ואני לא מאמין, ואני לא חושב שזו הכוונה גם כן, שרבני צוהר רוצים בעצם לפרק את הרבנות הראשית ולהקים רבנות אלטרנטיבית.
אוקיי.
אבל מה כן? מה כן? מה כן? רבני צוהר אמחו בהצעת אלטרנטיבה על פי החוק לאפשר לרבני ערים שיגיירו, רבני ערים בעלי גישה. עכשיו, בוא נחזור להיסטוריה.
רגע, רק שנייה.
כן. הצעת החוק, מה שהייתה נקראת הצעת חוק שטרן, שעברה שדרוג והפכה להיות הצעת מחליטים, שרבני ערים יוכלו להקים בתי דין ולגייר במקביל למערכת הקיימת. הדבר הזה הוא לא חדש, הלא בתקופת הרב מרדכי אליהו, היו רבני ערים, קרוב למניין רבני ערים שהקימו בתי דין, והיו מגיירים במקביל, לא למערך הגיור, כי אז לא היה מערך הגיור של מדינת ישראל, היו בתי הדין הרבניים עוסקים גם בגיור, וכשראו שאין מספיק מענה, או אין מספיק פתרון לבעיה שהולכת להתפתח, הקימו בצמוד לזה בתי דין. נוצר הצורך לחשוב על הצעת חוק כזו, ויש רבנים שתומכים בהצעת החוק. עכשיו, אם הצעת החוק עוברת, אז הנה מה טוב ומה נעים, יש פה הצעת חוק. אנחנו במדינה שלנו, עדיין אנשים לא נרדפים על זה שהם תומכים בחוק.
טוב, מבלי להיכנס עכשיו באמת לפרטי ההלכה, רק בכן ולא, גיורי ילדים, כפי שהם מתבצעים היום, ויש רבים מהפוסקים שטוענים שזה בעיה רצינית לגייר ילדים.
מי מבצע היום גיור ילדים?
לא מבצעים, כדי לגייר היום ילדים.
כפי שמצוותאים.
לא באמצעות הרבנות הראשית, אלא באמצעות כל מיני רבנים אחרים, בתי דין אלטרנטיביים, ומכניסים אותם בסוף לכרם בית ישראל. זה טוב או רע?
תשמע, אמרת בלי להיכנס להלכה, ידוע שקטן לא צריך קבלת מצוות. עכשיו, יש כאלה רבנים שטוענים שמכיוון שהוא מתחנך לא בחינוך כמו שהיינו רוצים, אז זה בעיה. לעומת זה, יש מסורת פסיקה שלא תשובות איש מצליח, ועשרות רבנים פוסקים שאין קשר. זה זכות להיות יהודי, גם אם הקטן הזה יגדל לא בדיוק כמו שהיינו רוצים.
אגב, בעניין הזה של הגיורים, כשאתה מצטט את הגאון הגדול הרב...
ברור שאם הזמנים היו כתקנם, וברור שאם לא היינו בבעיית התבוללות, וברור שאם המצב היה מתוקן, היה צריך לעמוד לכתחילה על כל קוץ וקוץ והלכה.
כן. אגב, אבל, לפני הבחירות האחרונות...
אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בשעה כזאת, שהיא שעה קשה, כבר פוסקי ההלכה, כבר הבית יוסף כתב, שבהלכות גיור במיוחד, השיקול דעת צריך להיות בעיני הבדין. שם השיקול דעת נמצא, מה
התועלת? אוקיי, הרב אמסלם ברשותך, בוא נעצור רגע לרגע, אני רק אומר בסוגריים הערה, אם אתה מצטט גם את איש מצליח וגם אמירות והסכמות אחרות מהגאון הגדול, הרב מאיר מזוז שליטה, ראינו מכתב שהוא כתב בערב הבחירות בסוגיית הגיור, שאומר שלא, הדברים לא להלכה, אני לא זוכר את הציטוט, אני לא רוצה לצטט מהראש.
לא, אז אני אצטט לך, אני זוכר את הציטוט. בתקופת מערכת הבחירות, הייתה התקפה לא פשוטה על מורי ורבי הגאון הגדול רבי מאיר מזוז, שבעיניי אני מחשיב אותו כראש וראשון לחכמי ישראל. והוא נאלץ, גם בגלל אילוצי בחירות, הוא כתב מכתב, הוא אמר, מה שטוענים נגדי שאני מקל בגיור, נדמה לי אלה המילים שלו, אני לא מקל בגיור, נכון? כל מה שכתב מורי ורבי בארבעה עמודים בהסכמה לזרע ישראל, זה לא הקלה בגיור, זה רק בירור ההלכה האמיתית, לא הקלה. מה ההלכה? ומה הוא אומר, וגם אני מעולם לא עסקתי ולא גיירתי אף אחד, אמת ויציר, מורי ורבי, הוא לא דיין גיור, הוא לא גייר, וזה בסדר. אבל אני יודע בוודאות שאינה משתמעת לשתי פנים, שהוא לא חוזר בו אפילו מפסיק אחד מארבעת העמודים שהוא כתב בתחילת בית ספר זרע ישראל.
כולל גם מכתבים שאתה מביא ממנו, כולל מכתבים שאתה מביא ממנו בספריך, בין היתר בעמוד רשעין ד' יש... מכתב אמירה מפורסמת שלו, שבעיני רבנים אחרים...
צריך לשים גבול וקצבה לדבר, אי אפשר לגייר כאלה שברור לנו שהם ישמרו חיי ואורחות גויית, ודאי. מישהו רוצה פה להרבות גויים בישראל?
בוא נשמע רק דעה אחרת.
אם אין לו כוונה אמיתית לקבל מצוות, גם אם מבחינת הקיום תהיה בעיה. תראה, אתה הבאת אותי למורי ורבי הרב מזוז, ייבדל לחיים טובים וארוכים. מרן הרב עובדיה. כשחתם על 4,600
אבל הנה אנחנו נגררים בדיוק. עכשיו ברשותך, אנחנו נגררים עכשיו לדיון הלכתי.
לא, רק מראה לך שכשאמרתי שהרב עובדיה המשיך את מסורת הפסיקה של הרבנות הראשית, זה אמת ויציב.
אוקיי.
כי כשהוא חתם,
דעה אחרת על הדברים הללו.
גיורים, כשאנחנו יודעים שאותם גיורים, לא גיורים שהיום לכתחילה רוצים כאלה, אבל הוא אמר בדיעבד, אין מה לעשות,
אני מקבל אותה. הרב אמסלם, ברשותך, שמענו את הדברים בצורה מכובדת וראויה, אנחנו רוצים לשמוע דעה אחרת לדברים, ואנחנו, זה מביא אותי לתחקיר שפורסם בעיתון תד נאמן, סוף השבוע האחרון, תחקיר רחב שעוסק בגיורי נפאל, אבל שם עולים שוב לדיון גיורי ילדים, וגיורים שנעשים על ידי כל מיני מושבי בדין למיניהם.
תראה, אבי, אני רוצה, כיוון שאנחנו עומדים לסיים, אני רוצה לומר לך דבר. הגיור הוא לא חדש בישראל. כתבתי קונטרה שנקרא מסורת ישראל.
בסדר, הרב אמסלם, אני אתן לך בסוף הדיון לומר את דבריך, משפט מסכם של הדברים, אם תרצה להישאר איתנו לקו, אני אשמח.
לא, אני כבר רוצה לסיים, אני רק רוצה לומר דבר אחד.
אוקיי.
דברי תורה אמת כתיבה. וכתוב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אי אפשר לדחות מאות פוסקי הלכה מגדולי גאוננו הספרדים, כאילו הם לא קיימים, ולאמץ פסיקה, שפעם היא לא הייתה פסיקה. זה לא היה פסיקה, יש לנו עדויות של אבות בתי דין, איך היו מגיירים יום-יום.
אוקיי, יש דעות לכאן ולכאן, זה לא סוד שיש דעות לכאן ולכאן, ובדיוק על מה שאתה אומר עכשיו הרב אמסלם, יש רבנים אחרים, שאם היינו מביאים אותם כאן לשידור, היו אומרים דברים אחרים, הכל בעצם, זה דיון שלא ייגמר לעולם.
ברוך השם, שהם השאירו לנו מורשת עצומה, ברוך השם שיש ספרי הלכה, ברוך השם תורה מונחת בקרן זווית.
טוב. הרב חיים אמסלם, אם אתה רוצה להישאר איתנו לקו, אני אשמח. אם תרצה להגיב אחר כך, זה גם בסדר, ואם תרצה לרדת מהקו, זה מכובד ולגיטימי. אני מודה לך לפי שעה על הדברים כאן בשידור, יישר כוח ותודה רבה. העיתונאי בני רבינוביץ, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה פרסמת את התחקיר.
אתה לא יודע איזה איפוק לשבת ולשמוע במשך 12 דקות דברי נופת צופים, דברים חלקלקים, הכל בסדר, הרב עובדיה, כל גדולי ישראל, כל הרבנים הראשיים הסכימו איתו, זה פשוט לשמוע דברים מזויים ברמה מטורפת.
אז בוא לא נתייחס לגופם, לא לגופו של איש, לגופם של דברים.
אני רוצה להגיד משפט אחד, משפט אחד שכתב עליו הרב עובדיה, גם את זה לא תיתן לי. כותב הרב עובדיה, עבירה גוררת עבירה. סילוף ההלכה בהלכות גירות, וגילה פנים בתורה שלא כהלכה. את זה הוא כתב על הדובר הקודם. אתה שמעת טוב? זאת אומרת, ואת זה הוא כתב על הספר זרע ישראל, שהוא פרסם אז בשעתו.
כן, אבל עכשיו אני צריך להביא תגובה ממנו למה שאתה אומר עכשיו.
כל הכבוד שהוא לא מוכן להישאר על הקו.
לא, הוא הנה, בוא נצרף אותו לשיחה.
לא, אני אשאר על הקו כיוון שאתה עלית רבינוביץ', וראוי
שאתה... סליחה, אתה השמעת את דבריך במשך שעה ארוכה בטוב טעם ודעת עם דברי נופת צופים. צריך, הגיע הזמן פעם אחת לשים את הדברים במקום. כל המושגים החדשים האלו של גיור לאומי, של גיור מזרע ישראל, זאת המצאה רק של הדור האחרון כדי להרבב גויים בתוך עם ישראל. כאשר כל גדולי הפוסקים, כל גדולי הפוסקים ללא יוצא מן הכלל קובעים, שגיור ללא קבלת תורה ומצוות, בשלמות אינה גיור אפילו לא בדיעבד, ואותו אדם הוא גוי לכל דבר. ודרך אגב, את הדברים האלו הם כתבו באופן ישיר נקודתי לספר של, 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 של הדובר. ישיר לגבי מה שהוא כתב. כל
אוקיי,
גדולי ישראל,
בוא נעזוב רגע את עניין הרב אמסלם, את האיש.
עכשיו,
רגע,
עכשיו
רגע, רגע, בוא, אנחנו נדבר עוד על ענייני גיור, בני, ברשותך, נדבר בהרחבה על נושא הגיור. רק בוא נסגור את העניין הזה. הרב אמסלם, אתה רוצה להגיב?
תראה, כשהוא אומר, זו המצאה של הדור האחרון, הוא מתכוון לומר שכל גאוני ישראל, החל מהרשב"ש, בתשובה סימן ש"ח, שמדבר על המושג הזה של גדולי ישראל, ועשרות פוסקים שאני הבאתי על גדולי ישראל,
אתה רוצה להגיב על הציטוטים שהוא הביא כאן בשם מרן הרב עובדיה יוסף, אבל הוא הביא ציטוטים בשם מרן הרב עובדיה יוסף, אתה רוצה להגיב? רבותיי, רגע, בוא נעשה את זה מכובד. בסוגיית הציטוט, שמענו ציטוט מהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אתה רוצה להתייחס לזה, הרב אמסלם? זה הזמן, כי אנחנו רוצים לעבור על נושאים אחרים בענייני גיור, בעקבות התחקיר שבני רבינוביץ פרסם. תגובה שלך, אם אתה רוצה ואם לא, לגיטימי. הוא הביא ציטוט בשם מרן הרב עובדיה יוסף. זאת זכותך ומחובתי לתת לך
לא,
את האפשרות להגיד.
לא, הוא משקר, אין ציטוט כזה, אני זוכר את הציטוט. הוא בתחילת דבר יצא נגד בתי דינים שלנו, זה הכל. כל מה שהוא ציטט הוא משקר.
לא משקר, לא אי אפשר, דברים כתובים, הדברים כתובים, הרב אמסלם.
שאני יודע. אתה מבין מה
המושיות? הרב אמסלם, ברשותך, הרב אמסלם, אתה יכול להסביר, אתה יכול לומר מה דעתך, אתה לא יכול לומר על ציטוט שכתוב שחור על גבי לבן עם חתימתו של מרן הרב עובדיה, שזה שקר.
אני מכיר את המסתובב המפורסם של הרב עובדיה, ואני יודע, הלו הוא הופץ בעשרות אלפי פשקבילים בכל הבתי כנסת, אז לצערי למדתי אותו גם בעל פה.
והציטוט הזה לא מופיע שם.
אז לפני שתתחיל לצפת ולשקר בשידור, תכין לך את הנייר ותקרא ממנו. אני זוכר את הנייר בעל פה.
אני קורא ממנו, כבוד הרב אמסלם. אני קורא ממנו. תגיד לי, אתה חושב שאני מפונטז? תגיד לי, אתה חושב שאתה לא משקר?
אני מכיר את הדברים.
תגיד לי, אתה חושב שאפשר לשקר את כל העולם כל הזמן?
תאמר,
תאמר,
תאמר, את דבריך להגיב, זרע ישראל זה המצאה של הדור האחרון. כמה בורות
זרע ישראל,
כמה בורות.
אדם
לכו ללמוד, לפני שאתה מתווכח עם תלמיד חכם, שמבלה ימר ושנותיו, לך תלמד, לך תלמד קודם כל.
זה שכתב את הספר זרע ישראל, גילה פנים בתורה שלא כהלכה. את זה חתמו נגדך כל גדולי ישראל, חברי מועצת חכמי התורה. זה מה שהם כתבו עליך, לא עליי. ואתה מנסה עוד בדברים, בדברי נופת סופים, עוד להגיד שזה שקר? אתה מבין, די במשפט הזה, שאתה מכחיש ציטוט מהכתב, שמרן הרב עובדיה כתב,
אני לא רוצה להגיד לך,
שכל הדברים שאתה דיברת עד עכשיו, הם דברי שקר. אתה פשוט נמצאת הלכות חדשות, בניגוד לדעת כל גדולי ופוסקי הדור, בניגוד לדעת כל הרבנים הראשיים לישראל, ודרך אגב, הזכרת מקודם, את הגיורים שנעשו בבתי הדין הרבנים בתקופה של הרב מרדכי אליהו והרב שפירא. זה עובדה ששניהם בסופו של דבר הלכו וביטלו את המוסד הזה. מדוע המוסד הזה בוטל?
הם לא ביטלו את המוסד הזה.
לא, סליחה.
זה היה התנאי שלכם עם הרב לאו והרב בקשי דורון. החלטה ראשונה זה היה לבטל את המוסד. הם לא נבחרו את המוסד הזה כי הוא היה נבחר.
אנחנו נעצור את הוויכוח הזה כאן.
אתה בשידור חי.
נעצור את הוויכוח הזה כאן. אני רוצה
רק...
טוב, אני רוצה להתייחס לסוגיה אחרת. אני רוצה לדבר על גיורי נפאל. נעצור את הדיון הזה כאן. אני מודה לך, הרב חיים אמסלם, על הדברים. ישר כוח. תודה רבה. בני, עכשיו לגבי התחקיר שפרסמת, הוא קשור בקשר ישיר לסוגיות שאנחנו עוסקים בהם, גם בעניין הרבנות הראשית, גם בעניין בתי הדין האלטרנטיביים שמנסים לבצע גיורים.
בדרך אגב, אחד הנושאים המרכזיים שבגללם גם מועצת הרבנות הראשית מעכבת לתת את האישור הנוסף שיוכל להמשיך לקיים כרב של אפרת לגבי הרב ריסקין, זה הנושא של גיורי קטינים.
על מה הבעיה? על מה אנחנו מדברים? מה הבעיה בגיורים האלה?
אז אני רוצה להסביר. מדובר לגייר באופן סיטונאי, שזה סתיו וריסקין יחד חברו לשיתוף פעולה כדי לעשות מחנה קיץ, ולגייר באופן סיטונאי אלפי אלפי, עשרות אלפי ילדים גויים. עכשיו בוא, הרי מקודם הזכיר כבוד הרב הגאון, הרב אמסלם, שהעניין של גיור קטינים הוא מצד זכות. זה זכין לו, זה זכות לילד שמגיירים אותו. אבל
גיורים בסיטונאות, אני מפנה את כולם גם לתחקיר עצמו, אתה מביא שם גם עדויות וגם עובדות ומספרים, ואין לנו כמובן זמן לקרוא את התחקיר הרחב הזה, אבל הוא בהחלט ראוי לעסוק בו בימים הללו, סוג של אבן דרך לדיון למי שרוצה להתמקצע בתחום הזה בימים הללו. בני רבינוביץ, יישר כוח על הדברים ותודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות מיד ושווים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הזמן חולף במהירות ובקושי הספקנו לעסוק בעוד הרבה מאוד דברים שרצינו, אבל לפחות טעימה למזג האוויר הצפוי מחר, חום קיצוני, כך אומרים החזאים. אילנית אדלר, חדשות תיירות 2, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
חום שרב וכבד בכל אזורי הארץ, קצת כחל, טמפרטורות, לחות, מה צפוי לנו?
תראה, רק לפני שבוע בערך חווינו שרב לא נעים, שגם אפילו גרם לשרפות, אז השרב הזה אפילו צפוי להיות טיפה חם יותר, נגיד אם בירושלים הטמפרטורה בשבוע שעבר הגיעה לסביבות ה-36 וחלק מהמקומות 7, מחר הצפי ל-39 מעלות, אזור תל אביב הגיע ל-41, עכשיו זה יכול להגיע ל-42, 43, אז זה אומר ככה כמה דרגות חם יותר ממה שחווינו. אחוזי לחות מאוד מאוד נמוכים, כמעט ולא תהיה לחות. פחות מ-10%, ברוב המקומות זה יהיה 5%. זה אומר מזג אוויר שמאוד מאוד יזכיר לנו את אילת. מזג אוויר לא נעים, לא להסתובב בחוץ. המזל הגדול שאולי איכשהו יכול קצת להציל את המצב, זה כיסוי העננים שיהיה מחר, שבעצם קצת ממתן את הקרינה, ואז פוטנציאל ההתחממות נעצר. בוא נגיד שאם לא היו העננים האלה, כנראה שהטמפרטורות היו הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו חושבים למחר.
חום קיצוני, כמובן להתכונן, להתארגן ליום הזה. אילנית אדלר, חדשות ערוץ 2, תודה רבה. חותמים את המהדורה המרכזית, תודה למנדיור הטכנאי, לאסתי פלד, העורכת הראשית, כאן אבי ממרן, ערב טוב לכם, בשורות טובות, להתראות.